ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף צדי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. אנחנו פונים לשוליים קודם, שמה כתבנו תחת הכותרת נושא דרשות על הפסוק בבראשית פרק מם פסוק י' בחלומו של שר המשקים, והפסוק ובגפן 13 ריגים. הוספנו בשוליים המקבילים ממול את כל הפסוק, נקרא ביחד. כתוב שם, ובגפן 13 ריגים, והיא כפורחת אותה ניצה, הבשילו אשקלותיה הענבים. אנחנו נחזור לגמרא, 11 שורות מראש עמוד, ובגפן 13 ריגים, הם זמורות ארוכות. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב, אלו 13 גאים, רש"י מסביר, עשירים וקרובים למלכות, היוצאים מישראל בכל דור ודור. פעמים שניים כאן, כוונה בבבל, ואחד בארץ ישראל, פעמים שניים בארץ ישראל ואחד כאן. יאיבו רבנן עיניו, ורב נעוקווה, ורב ננחמיה, בני ברטי, הנכדים, דרב, בני הבת של רב. הם היו השניים שיצגו את הדרשה הזאת. רב אמר, אלו 13 גויים, הם מלאכים, שמלמדים זכות על ישראל בכל דור ודור. כעת אנחנו רואים סימון חדש, המשולש, ובמבנה, בשוליים כתבנו, סדרה של דרשות על הפסוק הנעל, בראשית פרק מם, פסוק י'. תניה, רבי לזר אומר, גפן זה העולם. 13 ריגים זה אברהם יצחק יעקב, והיא כפורחת עלתה הניצה, אלו האימהות. הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו השבטים. אנחנו במסגרת השיעור שלנו אנחנו נתקדם עם פשוט הפירוש הפשוט בגמרא, אבל יש להבין שיש הרבה עומק כאן, וכדאי לכל אחד ואחד לעיין בספרים המפרשים אגדות, ראש וראשונה המערשה וכולי. אנחנו נמשיך עם עוד משלים או דרשות על הבסיס הפסוק. אמר לו רבי יהושע, רבי יהושע שואל, מקשה על רבי אליעזר, כי מרין לו לאדם מה שהיה ולא אין מרין לו לאדם אלא מה שעתיד להיות. אנחנו מדברים פה על החלום של שר המשקים, ומבינים שיש כאן מסר שהוא עבר אליו מן השמיים, וזה שייך לעניינים עתידיים, לא היסטוריה. אז לכן רבי יהושע מביא הגישה שלו, אלא גפן זה תורה, עוד לא ניתן התורה, אבל זה תורה. 13 ריגים אלו משה ואהרון ומרים, והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו סנהדרין. כפי שאמרנו מקודם, שיש לעיין בספרים המפרשים אגדות, לראות מה הקשר בין כל פרט ופרט, ומה הקשר בין הנמשל למשל. בכל אופן, הפסוק ממשיך, הבשילו אשקלות הענבים, אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי, דמוקים לכולי בחד מקום. מי זה מודעי? רבי אליעזר המודעי. ומה זה מוקים בחד מקום? עוד מעט נראה. גפן זה ירושלים, 13 ריגים זה מקדש מלך וכהן גדול, והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו פרחי כהונה, הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו נסכים. אז אתם רואים שהכל מרוכז בירושלים, בבית המקדש, ובזה הוא מיוחד ושונה מהדרשות ש קדמו לו. רבי יהושע בן לוי מוקים לה במתנות. דיאמר רבי יהושע בן לוי, גפן זו תורה, המתנה הכי גדולה שמעולם מישהו קיבל. שלושה סוריגים זה באר, עמוד ענן ומן, והיא כפורה חלתה ניצה, אלו הביקורים. הבשילו אשקלותי הענבים, אלו נסחים. נסחים כמובן נסחים של יין שבא מן הענבים. רבי יומי בר אבא אמר, גפן אלו ישראל. וכן הוא אומר, גפן ממצרים תעשייה. שלושה סריגים אלו שלושה רגלים שישראל עולים בהן בכל שנה ושנה. שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. והיא כפורחת, הגיע זמנם של ישראל לפרות ולרבות. פורחת כמו פריון, וכן הוא אומר, ובני ישראל פרו וישרצו. עלתה ניצה, הגיע זמנם של ישראל לגאים. וכן הוא אומר, ויז ניצחם, המילה עלתה ניצה, ניצה כמו ניצחם, על בגדי וכל מלבושי הגלתי. הבשילו אשקלותי הענבים, הגיע זמנה של מצרים לשתות כוס התרעילה, רעל. והיינו דרם הרבה, שלושה כוסות אמורות במצרים. למה? בסיפור חלון, בסיפור חלום של שר המשקים, בבראשית פרק מ' פסוק י' א', אנחנו הוספנו את הפסוק הזה בשוליים מול הרשי באמצע עמוד, ושם אפשר לראות שכתוב שם, וחוס פרו בידי ויקח את הענבים ואשחת אותם אל כוס פרו ותן את הכוס על כף פרו. אותם ענבים שהיו אשקולות בפסוק י' הוא שחט אותם, והנה בפסוק הזה מוזכר הכוס שלוש פעמים. מה זה מסמל? אחד, ואנחנו מדברים על כוס התרעילה, כוס של רעל שהזיק למצרים, אחד ששתה בימי משה ואחד ששתה בימי פרעה נחור, שאז האויבים של מצרים באו וניצחו אותם. זה היה בימי יושיהו המלך. ואחד שעתידה לשתות עם כל העובדי כוכבים, שכל הגויים שיאנשו מצרים יהיה ביניהם. אמר רבי אבא לרבי יומיה בר אבא, כי דרש להוריו להני קראי באגדתה, כשרב היה דורש הפסוקים האלו, כבתך דרש לו, כמו שאתה דרשת. וראינו מקודם, יש לנו חיצים מצד הגמרא שמפנים לשורה שהיה משולש סביב רב יומיה בר אבא. אמר רבי שמעון בן לקיש, ומה זו כגפן נמשלה? עם ישראל היא נמשלה לגפן. עם ישראל יש כמה וכמה שכבות, מגזרים, חלוקות, איך שתלדירו את זה, והגמרא תפרט. מה שאמרנו נמשלה כגפן נמשלה, זה גם אמרנו מוקדם יותר על בסיס הפסוק, וגפן ממצרים תעשייה. זמורות שבה אלו בעלי בתים. רשי אומר, זמורות שבה אלו בעלי בתים, דמה הזמורה הזו מוציאה לולבין ועלים ופרי, והוא עיקר הגפן. כך בעלי בתים גומלי חסד ומחזיקים ידי עניים ומפזרים ממונם למלכות בשביל אחיהם ומתקיימים על ידם. נחזור לגמרא, אשכולות שבה אלו תלמידי חכמים, עלין שבה אלו עמי הארץ. רשי כותב, עלין שבגפן סובלים הרוח ומגינים על האשכולות שלא יקם שעה בשמש ורוחות. כך עמי הארץ חושים וזורעים וקוצרים מה שתלמידי חכמים אוכלים. חזור לגמרא, כנוקנות שבה, רשי מביא לשון לועזי אבל מוסיף, דלא חזו למידי, זה עוד, עוד גידול שיוצא סביב או מעל האשכולות עם הכנוקנות. אלו ריקנים שבישראל, מה שרשי הסביר על הקנוקנות שהם לא ראו משום דבר, אלו הריקנים שבא מישראל, והיינו דשלחו מיתם ליבאי רחמים התקליה על עליה. יש לה אשכולות התלמידי חכמים להתפלל על טובת העלים דלמלי עליה. עלים היו אותו עמי הארץ שהגינו על התלמידי חכמים. דלמלי עליה לא מתקיימן התקליה, לא העלים, האשכולות לא היו מתקיימים. כעת הגמרא ממשיכה להתייחס לפסוק בהושע פרק ג', ואקראה לי, ונציין שהפסוק הזה מייצג או הוא האמרה של הקדוש ברוך הוא. מה שאומר הקדוש ברוך אומר, קניתי בישראל ב-15 בניסן בשביל הצדיקים, וזה יהיה משמעות הפסוק עכשיו. ואקראה לי ב-15 כסף. יש המשך לפסוק שהגמרא תדרוש, והוספנו אותה בשוליים. כתוב בהמשך, וחומר שעורים, חומר ל-30 שעה, ולתך שעורים זה 15 שעה, ולתך שעורים. ואמר רב יוחנן, משום מה בשום מניות צדק, אין קירה, מה שכתוב פה בפסוק, ואקראה, ואקראה, הלשון קירה, מה זה? אלא לשון מחירה. עשיו מחר חלקו שהיה לו במערת המכפלה ליעקב. וההוכחה שהמילה קירה זה מחירה, שנאמר בקברי אשר קריתי לי. הקדמנו פה, זה יעקב אומר לבניו שהוא רוצה שהוא ייקבר בקבר אשר קריתי לי. מה זה קריתי? קריתי, קניתי. ולכן אמרנו שעשיו הוא מחר, שמחר ויעקב קנה מעשיו החלק של עשיו במערת המכפלה, וממילא יעקב יכול לקבור את לאה שם, זה נגיד החלק שהיה לו במערת המכפלה, והוא עצמו יכול להיקבר שם כי הוא קנה את החלק של עשיו שהיה במערה. אז אנחנו נחזור שורה, כתוב ואקראה לי ב-15 כסף. אז אנחנו נמשיך לדרוש, אחרי הסברנו המילה ואקראה, זה לשון מחירה או קנייה. המשך אמר ב-15, זה תדבר בניסן שבו נגלו ישראל ממצרים. כסף גם היה בפסוק בהושע, כסף אלו צדיקים, וכן הוא אומר צרור הכסף לקח בידו. רש"י מרחיב דיבור על בסיס הגמרא בסנהדרין, איך רואים מהפסוק הזה שמדובר בצדיקים, אבל אנחנו נקצר ורק נציין שמהפסוק הזה רואים שכסף הוא שייך לצדיקים, הוא עניין של הצדיקים. עכשיו, אם אנחנו נחזור לרש"י שקראנו מקודם, ואקראה לי, הקדוש ברוך הוא אומר קניתי לי ישראל בתת וב בניסן בשביל הצדיקים. נחזור לגמרא. חומר, הזכרנו שהחומר שעורים ולתך שעורים זה אותו המשך אותו פסוק שהוספנו מקודם בשוליים בהושע פרק ג' פסוק ב'. מה זה, מה אומר לנו הדברים, המילים, המידות האלו? אז אמרנו מקודם שחומר זה 30 שעה ולתך זה 15, סך הכל 45 שעים. אלו 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם. ואיני יודע אם 30 כאן ו-15 בארץ ישראל, ואם 30 בארץ ישראל ו-15 כאן. כשהוא אומר בפסוק בזכריה, ואקחה 30 הכסף ואשליך אותו בית השם, אל היוצר, או יש גרסה אל האוצר, אז רואים פה 30 כסף ואלו הם הצדיקים, וכתוב השליח אותו בית השם, זה בארץ ישראל. הוי אומר 30 בארץ ישראל ו15 כאן בבבל. אמר אביי, ורוביו הצדיקים של ארץ ישראל משתכחי בבי כנישתא דתותי אפתא. אין כל כך הרבה להוסיף מעבר מה שרשי כותב. אפתא זה יציאה, זה מקום מסוים בארץ ישראל ששם נמצאים רוב אותם צדיקים שהגמרא מתארת. והיינו דכתיב, ממשיך הגמרא, ואומר עליהם, אם טוב ביניכם הבו שכרי, ואם לא חדלו וישקלו את שכרי 30 כסף. רשי כותב, הבו שכרי, החזירו לי את הצדיקים שהייתם מקבלים עליהם שכר. אז אנחנו נמשיך בגמרא, רק שנציין שהמעוינים שאנחנו עומדים לראות הם פירושים על השלושים כסף הכתוב בזכריה שקראנו עכשיו, פרק י' פסוק י' ב'. הגמרא, רב יהודה אומר, אלו השלושים כסף שמוזכר בפסוק שקראנו, 30 צדיקי אומות העולם, שאומות העולם מתקיימים עליהם, כאילו בזכותם. ולאמר, אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, ואין מקיימים אלא שלושה. רש"י בסוף העמוד, 30 מצוות לא נתפרשו, ומאחרו דקייליף. רב מרנשבורג בהגות שנמצא בשוליים מפנה אותנו לספרים שנותנים מקור מהם השלושים מצוות, ואנחנו אומרים שיש מה לעיין פה, כי בדרך כלל אנחנו מתייחסים ל שבע מצוות בני נוח, וכאן מספר אחר, אז יש מה ליישב, לעיין ולהסביר. בכל אופן, למרות שקיבלו 30 מצוות, הם מקיימים רק שלושה, והגמרא מפרטת. אחת, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', שאין כותבים כתובה לזכרים. רש"י בשורה הראשונה, שאין כותבים כתובה לזכרים, אף על פי שחשודים למשכב זכור ומייחדים להם זכר לתשמישן. אולי הדברים האלו נשמעים מוכרים, אפילו נקרא להם זוגות של בני אותו מין, שני זכרים, הם כאילו הם זוג, זה הכוונה פה, ומייחדים להם זכר לתשמישן. אין נוהגים קלות ראש במצווה זו כל כך שיכתבו להם כתובה. כאילו יש כאן פצע שזה נקרא משכב זכר, שזה אסור בתכלית האיסור, הוא נושא איתו עונש מיתת בית דין אפילו, אבל היה מקום לחשוב שיוסיפו מלח על הפצע, זה לא. מה היה אמור להיות המלח על הפצע? לא רק שהם חיים כזוג, אלא כותבים כאילו כתובה לקבוע את הזיווג הזה, זה הם לא עושים. זה עומד לזכותם, נגיד שהם לא עד כדי כך נוהגים קלות ראש בעניין הזה. ואחת שאין שוקלים בשר המת במקולין. מקולין זה איטליז. מה זה בשר המת? רש"י מביא שני פירושים. בשר המת, אחד של אדם, נשמע קניבליזם, או אולי לא עד כדי כך שהורגים אותם, אבל אדם מת, הם לא מוכרים את הבשר של אותו אדם שמת באדליס, שאין אוכלים אותו בפרסיה כל כך. רבנו גרשום אומר למטה, ואחד שאין שוקלים בשר המת במקלים, כלומר במשקל, זה שוקלים, כלומר במשקל, לא שוקלים, כלומר דמוכרים בשר המת בצינה, אבל לא בפרסיה בשוק. קוראים את הגמרא וצריכים להבין, כשאנחנו מתייחסים לאומות העולם, לדעת עם מי יש עסק. יש עוד פירוש רש"י מביא, ואני שמעתי בשורה הרביעית רש"י כותב בשר מת, בשר בהמה שמתה מעצמה, הם לא משווקים את זה, אבל הם כן אוכלים. והגמרא ממשיכה מהעניין השלישי, ואחד שמכבדים את התורה. גם חשוב להפנים את מה שנאמר פה, שאומות העולם עם כל הבעיות שכרוך ביחסים של ישראל עם אומות העולם וההסתכלות שלהם, אבל דבר אחד, הם מכבדים את התורה. אנחנו ממשיכים עם ציטוט בעניין גיל הנשה מהמשנה, ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף. שואלת הגמרא, ואחר כך הזינה דאיתלי, איך המשנה אומרת שזה לא נוהג בעוף כי אין לו כף? אבל אנחנו רואים שיש כף בשר סביבות הקולית העליונה, וכף זה נגיד בשר שנראה גבוה יותר, מנופח יותר. אז רואים שלאוף יש את זה. תשובה, איתלי ולא אגיל. רש"י כותב, דאיתלי, כף בשר סביבות הקולית העליונה ולא אגיל, הבשר סביבות העצם, ואינו דומה לכף. וכאן מה שאמרנו לפני שנייה, רש"י מסביר, כל בשר גבוה ועגול קרי כף. כן, אמרים בנידה, מסכת נידה, שם כתוב, עד שיתמעך הכף, גם בסימני בגרות. אז האוף, למרות ש יש לו, אבל הוא לא עגול, ולכן המשנה קובעת שהאיסור גיל הנשה לא שייך בעוף, כי הרגל, הצורה של הרגל אינו דומה לשל בהמה, ובכך התורה לא אסרה את גיל הנשה שבעוף. באי רבי ירמיה, מה תגידו עכשיו? איתלי לעוף ואגיל, איתלי לבהמה ולא אגיל, מהי? איך נתייחס לחריגים כאלו? פתר דידי אזלינן, האם נגיש את הדוגמה שעומד בפניך? אז אם יש לך עוף שיש לו כף והוא עגול, האם אז נאסור הגיל הנשה שלו למרות שבשאר עופות לא? או בתר מיני אזלינן, או נדגיש את המין, ועופות בדרך כלל אין להם. זה שעומד בפנינו אחד חריג, זה לא סיבה לאסור, כי המין אין לו את הכף והכף העגול. תיקו, אז אין מענה לשאלה הזאת. ונוהג בשליל, אמר שמואל, וחלבו מותר לדברי הכל. אנחנו צריכים להמתין עוד כמה שעות להבין למה התכוון שמואל. שליל, אמרנו בעבר, זה מצב שאתה שוחט את האם ומוצא עובר בתוכה. אז שמואל אומר שחלבו מותר לדבר הכל, חלבו דמי, אילמה דשליל חלב של השלווה, פסה כפול שאתם רואים בשורות הבאות, הם מוסברים בצד, שלבים לברר כוונת שמיר דמר חלבו מותר לדברי הכל. האם מדבר על חלב דשליל או חלב של גיל הנשא? רק נשים לב שיש כאן סימן ארוך, האי למה, האם נגיד שחלבו מותר לדברי הכל זה החלב של השליל של אותו בן 9 חודשים העובר שנמצא במאי אמו, והמפלג פליגי בי דתניה נוהג בשליל, כוונה לגיל הנשא, וחלבו של השליל אסור, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו מותר. ואמר רבי אלעזר אמר רבי שי, מחלוקת בבן 9 חי. המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה זה ביחס למקרה של עובר בן 9 חי, שנמצא במאי אמו שנשחתה, והלך רבי מאיר לשיטתו, הוא סובר שבן 9 חי הוא טעון שחיטה בפני עצמו. ובכך הוא נחשב בהמה בנפרד, בהמה נפרדת. ואז מובן למה יש איסור גיל הנשא, וחלב של השליל הוא חלב גמור, חלב שאסור. ורבי יהודה לשיטתו, שאומר שהבן 9 חי ניתר על ידי שחיטת האם. אז אי אפשר לומר ש... חלב של השליל הוא מותר לדברי הכל בזמן שרבי מאיר אוסר, ואלא חלבו דגיד של כל בהמה. והמפלג פליגי בא, עוד מעט נראה, ורבי מאיר הוא אוסר, אז איך שמואל יכול להגיד על חלב הגיד שלדברי הכל מותר? תתניה, גיד הנשא מחטט אחריו בכל מקום שהוא, וחותך שמנו מעיקרו, דברי רבי מאיר. רבי מאיר מאוד מחמיר בנושא של הגיד, שצריכים לחפש אותו בכל מקום שהוא נבלע ונשרש בבשר, והחלב שסביב הגיד הנשא הוא אסור. רבי יהודה אומר גוממו עם השופי. רשי אומר גוממו עם השופי, החלב הגבוה ונראה על השופי גוממו, מה שליחו מפני מראית העין, שלא יראה כאוכל גיד. אבל עיקרו ושורשו של שומן ושל גיד מותרים. אז רואים שהחלב שקשור ומחובר לגיד הנשא עד כמה אסור, מחלוקת תנאים. אז איך שמו יכול להגיד על חלב של הגיד לדברי הכל מותר? הגמור, מה עונה? לעולם חלבו דגיד. ומודה שמואל דלרבי מאיר מדרבנן אסור. מה שאמר שמואל מותר לדברי הכל זה מן התורה. מן התורה מותר לדברי הכל. את הדבריו של רבי מאיר שאוסר צריכים להשריש אותו מעיקרו, זה מדרבנן. דתניה, ושמנו מותר, שומן הגיד. וישראל קדושים נהגו בו איסור. מה אליו? רבי מאיר עיד יאמר מותר מן התורה, ואסור מדרבנן. רשי כותב, מה אליו? רבי מאיר עיד מדקתני נהגו בו איסור. תהילו לרבי יהודה אפילו מנהגה לקה. אפילו אין, אפילו עמידה, אין אפילו מנהג לאסור. רק, כפי שקראנו מקודם, רק מה שנראה, החלב הגבוה, מה שרשיתי אמר בגוממו עם השופי, רק זה אסור מפני מראית העין, אבל לא החלב שנגיד מלווה או משוייך לאורך כל הגיד. רבי מאיר שכן מחמיר בעניין כל חלב הגיד, גם זה רק מדרבנן, אבל מדורייתא מותר אף לרבי מאיר, וזה לזה התכוון שמואל. הגמרא שואלת ממאי, איך אתה יודע שהמקור שקראת עכשיו, ששמנו מותר רק שישראל שהם קדושים ורגו באיסור, איך אתה יודע שזה רבי מאיר? דומה רבי יהודהי, אבל לרבי מאיר מדורית ענה מאסיר, שלפי רבי מאיר אפילו מדורית הוא כן אסור, לא סלקה דייתך, לא לחשוב כך, דתניה, כי אית הנשא, מחטט, ואנחנו מדגישים את המילה הזאת, מחטט אחריו בכל מקום שהוא, ושמנו מותר. אגיד עצמו, יש לחטט אחריו בכל מקום שהוא, והשומן מותר. מה אנשם את לידית לחטיטה? איזו דעה בתנים השמיע לנו הצורך לחטט? רבי מאיר, אתם רואים את החיצים מצד הגמרא? למעלה קראנו, גיד הנשא מחטט בכל מקום שהוא וחוטר שמונה מקורות, דברי רבי מאיר. רבי מאיר הוא השתמש בביטוי הזה מחטט. וכאן עוד פעם בברייתא אומנם אין שם, אבל רואים את המילה מחטט. מי זה? זה רבי מאיר. וכמר באותו ברייתא כתוב שמנו מותר. אז מכאן הבסיס לשמואל שאמר חלבו מותר לדברי הכל, כן, מדורייתא מותר חלב הגיד לדברי הכל. אמר רב יצחק בר שמואל, בר מרתא, אמר רב, לא אסרה התורה אלא קנוקנות שבו. אנחנו חזרה לגיד, גיד הנשא, מה אסור? את הגידים הדקים שהולכים באורך הירך מתחת הבשר, מגיד החיצון לגיד הפנימי, כך אומר רש"י, ורש"י ממשיך ואומר, והן הן האסורים לפי שהן רכים ונותנים טעם. אבל גיד עצמו, שהוא בראש השופי, קשה הוא, ועץ בעלמה הוא. זה אינו אסור, אינו טעם. אבל יש דעה חולקת. אולה אמר, עץ הוא, נכון, אי אפשר להתווכח שאין לו טעם. אבל מה? והתורה חייבה עליו. זה גזירת הכתוב, למרות שאין בו טעם, אסור. וכאן אולי נוסיף פרט חשוב, אבל לא אסרה התורה, לא אסרה הקנוקנות. מה שאמרנו עכשיו, אבל לא אסרה הקנוקנות, הוא על בסיס המשך הגמרא שנראה עכשיו. אמר אביי, תשימו לב כאן נקודה ארוכה, קבתי דאולה מסתברה, שהגיד עצמו הוא אמנם עץ, אין לו טעם, התורה אסרה, אבל לא הקנוקנות. דאמר רב ששת, אמר רב אסי, חוטין שבלב אסורים. יש חוטין בלב הבהמה שהם אסורים, מה שמוסיף מדרבנן, ואין חייבים עליהם אין חייבים מה? קראת, אין חיוב קראת. מתי מזכים חיוב קראת? בקשר לחלב. אלמה, חלב אמר רחמנה ולא חוטין. החנמי, גיד אמר רחמנה שזה אסור ולא קנוקנות. רש"י ממול חוטין שבחלב, אני רק רוצה לתקן טעות בקריאה, רב ששת אמר, רב אסי התייחס לחוטין שבחלב, הם אסורים מדרבנן אבל לא חייבים עליהם קראת. אז מכאן רואים שחלב זה מה שנעשה, לא החוטין. אז על אותו משקל גיד אסרה רחמנה ולא קנוקנות, אותם גידים דקים שהזכרנו ליעל. הנושא כעת חוטין שבחלב ולובן הקוליה, שבתוך יש בקוליה, בקליה יש חריץ, יש חריץ ובתוך החריץ הזה יש זה לבן, והוא מתפשט והולך בתוך הקוליה גופה. אמר רב ששת, אמר רב אסי, חוטין שבחלב אסורים ואין חייבים עליהם, שבקוליה אסורים ואין חייבים עליהם. לובן קוליה, זה בניגוד לחוטין שהזכרנו, יש משהו אחר, לובן קוליה, ורשי הסביר, אמרנו את זה מקודם, שהלובן הזה שבתוך החריץ הוא מתפשט והולך בתוך הקוליה, הרבי ורבי חי אחד עשר ואחד שרי. נגיד שהחשש או התחום שבו אנחנו מדברים עכשיו זה עניין חלב. אז הלובן שבקויה מחלוקת רבי ורבי חייה, רבה ממלטט לי, הוא משרש אחריו, הוא עוקר את הלובן הזה מהשורש. רבי יוחנן ממלטט לי, אותו דבר. רבי אסי גאים לי. מה זה גאים לי? החפוי, אבל בקויה אחר, מה שמחסה, מה שכמו חופה, זה הוא זורק, אבל מה שבתוך הקוליה הוא אכל. אמר ביי, קוותי דרבי אסי מסתברה, שהוא מקל יחסית. תראה מה רבי אברהם, רבי יהודה, אמר שמואל, אנחנו ממשיכים לדף צדי ג'. חלב, הוא נותן לנו כלל פה בעניין חלב. חילב שהבשר חופה אותו מותר. על מה? מה רואים מכאן? שעל הפסלים, החילב שעל אותם חלקי בשר שנקרא הפסלים, הם שכבות בשר בחלק האחורי של הבהמה, אחרי הצלעות, בצל האחורי של הבהמה, אחרי שנגמר הצלעות, יש שכבות של בשר, נקרא כסלים. אז החלב שעל הכסלים, אמר חמנה, זה מה שנאסר, כמו שכתוב בתורה, ולא שבתוך הכסלים. זאת אומרת, החלב שעל הכסלים זה נאסר, מה שבתוך הכסלים, שכבות של ששן, אני לא רוצה לקרוא לזה חלב, כי זה דבר אסור. ואז השומן שבין השכבות של הכסלים לא נאסר. אז החנמי גם בקשר לכליות, שעל הכליות אמר החמנה, ולא שבתוך הכליות. גופה, אמר רבי אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, חלב שהבשר חופה אותו מותר. אם יש חלב, טוב, הגמרא באמת קוראת לזה חלב, אבל לא אסור, כי בשר חופה אותו, זה מותר. כך אומר שמואל. איני ואמר רבי אבא, אמר רבי יהודה משמואל, אותם שמות, אותם שרשרת של שמות, היי תאובה חלב, דתותי מתני, שמתחת למותניים, אסיר. אז הנה, יש חלב שמכסה אותו בשר, הוא אסור. אמר אביי, מה שתיארת עכשיו, תרבה דתותי מתני, בהמה בחייה פרוקי מפריקה. בהמה, כשהיא חיה, היא זזה ממקום למקום. ובאותו אזור של הבהמה, לפעמים הבשר מחסה, ולפעמים לא. פרוקי מפרק, רשי, כותב קצת למטה מפה, כשהיא מהולכת, איבריה נעים, והמותניים פעמים שהן נמשכים כלפי מעלה, והכסלים נמשכים כלפי מטה, ואין החלב נכסה בהן. חזרה לגמרא, דאמר רבי יוחנן, ענה, לאו תבחה ענה, ולאו בעל תבחה ענה, ונא אילנה, אבל אני זוכר, דאחי הוו אמרי בן מדרשה, בהמה בחייה פרוקי מפריקה. ובזה מחזקים את היישוב בין המימות של שמואל, שיש כלל שחלב שבשר חופתו מותר, אבל זה לא נוגע, זה לא תופס בעניין התרבה, החלב דתותי מתני, כי זה לא תמיד מחוסה כפי שהסברנו. עד כאן שיעורנו להיום.